שלום לכולם, היום אנחנו פרשת בעלותך, פרשה מאוד 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 עמוקה, עם הרבה מאוד נושאים מאוד חשובים, לא נספיק לעבור על כולם. בואו ננסה לעשות סריקה של הנושאים, כדי שנעבור עליהם במשך השבוע, על פני אולי אם נצליח לקרוא בזוהר, אפשר לעבור עליהם. אז כך, הפרשה מתחילה במדבר פרק ח' פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. אז יש פה את העניין של המנורה, עניין מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, וזה צד אחד, וזה גם מופיע בהפטרה. ההפטרה של פרשת בעלותך זאת ההפטרה של חנוכה. אנחנו יודעים שיש פה את עניין המנורה, וזה ההפטרה מספר זכריה, רק שנייה, פרק ב', זכריה פרק ב', רוני ושמחי בת ציון, וזה, אבל בפרק ד', וישב המלאך הדובר בי ויעידני כאיש אשר, ויראני כאיש אשר יאור משנתו. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה, מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. שמתם לב, מפה בא הסמל של מדינת ישראל, מנורת זהב, ענף זית מימינה, ענף זית משמאלה, אבל מה זה שבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה. ופה מופיע גם במקור, בתורה עצמה, מה שקראנו, פרק ח' פסוק א', אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כלומר, הרי הנרות צריכים להאיר במנורה, על המנורה. מה זה אל מול פני המנורה? וזה נושא אחד שהוא מאוד חשוב, אבל אנחנו רואים שבדרך כלל בהפטרה מביאים משהו שמתמקד באחד בנושא העיקרי של הפרשה. אז זה העניין של המנורה, נחזור לזה. בעלותך זה נושא מאוד חשוב, אחרי כן כתוב איך הכהנים מניפים את הלווים. באמת, ככה כתוב שהניפו אותם באוויר. מה זה להניף? זה שוב עלייה, שוב נסיעה. היינו פרשת נסו, נסו את ראש, היה לנו גם במדבר. אחרי זה יש לנו את פסח שני, שזה פרק ט' פסוק א'. פסח שני זה סיפור מאוד פשוט. בני ישראל יושבים במדבר והגיע חג הפסח. והם עושים פסח. פעם ראשונה בני חורין עושים את הפסח. ופרק ט' במדבר פרק ט' פסוק ו', ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ויקרבו כי היה להם שבעה, נפטר להם קרוב משפחה, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ואמרו האנשים האלה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם? במועדו בתוך בני ישראל. ויאמר אליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לומר לכם. מה יצווה אדוני לכם? פסוק ט', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה, מי שלא מספיק להקריב את קורבן הפסח, ועשה פסח לאדוני. מתי? בחודש השני, ב-14 יום בין ארבעים יעשו אותו. על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, מפה בא העיקרון המאוד חשוב ביהדות, תמיד תהיה עוד הזדמנות. כלומר, עצם זה שהם באים ואומרים, למה אנחנו, נכון, לפי ההלכה, אנחנו לא יכולים להקריב את הקורבן הפסח. אז מה יהיה, מתי נקבל? במקום לשבת ברגשות אשמה, בחושך, במרמור, בורא עולם רוצה לתת לי, אז איך הוא יכול לתת לי? יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב. איך בורא עולם, ברגע שאני יוצא מהמחשבה הזאת, פספסתי, אבל בורא עולם רוצה יותר לתת לי מה שאני רוצה לקבל. בורא עולם, איך אני יכול לקבל? תהיה דרך. פסח שני, תמיד יש הזדמנות נוספת. אחרי כן, כל הסיפור מיד אחרי כן, פסוק ט"ו, פרק ט', פסוק ט"ו, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן, לאוהל, לעדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד הענן יחסנו, ומראה אש לילה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן, ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו. כלומר, איך בני ישראל נהגו במדבר? הלכו לפי הענן. כלומר, אם הענן שכן והתיישב, הם חנו שם. איפה שהענן התחיל לנוע, הלכו אחרי הענן. ממש, בעצם זה, הרי יש אנשים שחושבים עדיין, למרות שהקורונה קצת עושה להם את זה, אני מתכנן תוכניות וזה יקרה, כי אני שולט על החיים שלי. ומסתבר שאנחנו לא בדיוק שולטים על החיים שלנו, על מה שקורה לנו, על העניינים. כלומר, כמה מאיתנו מתכננים שנה מראש, וזה לא קורה כמו שתכננו. בסופו של דבר, כשאנחנו מחוברים לענן, לענן שזה בעצם המימד הרוחני שמחוץ לקופסה, אז באמת יותר קל לנו ללכת אחרי הענן ולמצוא את עצמנו אולי במקומות שלא תכננו, אבל כשאנחנו מגיעים לאותו מקום אנחנו יודעים שהיינו צריכים להגיע לשם. עוד עיקרון שרק עליו אפשר לעשות כמה שיעורים. אחרי הנושא הזה של התנועה במדבר והענן, יש פה, זה מתאר את נסיעת כל הדגלים, ואז בא פרק י' פסוק כ"ט, ויאמר משה לחורבה בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו על המקום שאמר השם אותו אתן לכם. אנחנו הולכים לארץ הקודש, לך איתנו והטבנו לך, בוא איתנו. ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אנא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. עניין מאוד מוזר, כי משה רבנו, שהיה על הר סיני, נותן ליתרו תחושה, יתרו הוא גוי. אתה יכול לעזור לנו. יש לך גם חשיבות. זה עניין מאוד חשוב, בעיקר עם כל מה שדיברנו בפרשת במדבר, ונסור, עצם העניין של לשאת את ראש כל אדם, ולתת לו את התחושה שאני לא שלם בלעדיו, שזה דבר עצום. וככה זה ממשיך, ואנחנו מגיעים לפרק, לאותו כמה פסוקים אחרי זה, וישאו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם. איזה חוויה הירואית, מדהימה, עמוד הענן, 12 שבטים, 12 דגלים, נוסעים, כל אחד לפי הגורל שלו והמזל שלו. יש פה דברים עצומים להיות חלק מכזה דבר. וענן אדוני עליהם יומם בנוסע מן המחנה. פסוק למד ה', לפניו מופיע נון הפוכה, כלומר היא פונה אחורה במקום קדימה. והיא בנסוע אהרון והיא אומר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כשאנחנו פותחים את ההיכל, אומרים את הפסוקים האלה. ובנוחו יאמר שוב אדוני ריבות אלפי ישראל, ושוב יש נון הפוכה. וזו תופעה מדהימה, כי אי אפשר לקרוא את האות הזאת, לא קוראים אותה. והיא מופיעה שם, ועם התורה, עם האותיות נון ההפוכות האלה לא קיימות, זה לא ספר תורה. אז יש פה פסוק שהוא מאוד, אנחנו חוזרים עליו כל שבת, כל חג, שני וחמישי, ראש חודש, חוזרים על הפסוק הזה. ומיד אחריו, פרק י' פסוק א', והיא העם כמתעוננים רע באוזני אדוני. אופס, טקסט די אנטישמי, וישמע אדוני ואיחר אפו ותיבר במאש אדוני ותאכל בקצה המחנה. כלומר, יש פה קוטביות כל כך מרגיזה, כל כך לא מובנת. מצד אחד, אנחנו נמצאים בחוויה של עם שלם שעסוק רק בדבר אחד, באלוקות, ברוחניות, בנסיעה במדבר. אף אחד לא עסוק בעניינים של העולם הזה. והעם מתאוננים כמתאוננים רע באוזני אדוני. ואיחר פה ותיבר במש אדוני, ומפה זה ממשיך עד סוף ספר במדבר, עוד סיפור ועוד סיפור ועוד, איך שרשי קורא לזה, עוד סירחון ועוד סירחון. מה הם אומרים? יש להם תלונה. הם לא אוהבים את המן. שטו העם ולקטו ותחנו ברחיים. וכמה דיבורים יש בזוהר. מה זה שטו? שטו זאת המותיות של ושת. מה זה ושת? זה שמסמל את הרצון לאכול את האוכל הגשמי, הטעים וכן הלאה. הם אכלו מן. מן זה היה אוכל מאוד רוחני. וכשמתנהגים בצורה כזאת, הוו מתארכת. ומשטו זה נהיה שטן. והם מנסים להוציא מהמן איזה משהו של גשמיות, וקשה, קשה. והם בוכים, אין להם אוכל, הם רוצים משהו, הם רוצים לחתוק קצת. ומשה גם לא קשה עם העניין הזה. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור, נא לנו בשר ונוכל לה. לא אוכל אנוכי, אנחנו רואים את המרמור אצל משה. ממשיך פסוק תתווה, ואם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, אלי רברתי. תרוג אותי, לא יכול לסבול את זה יותר. משה מהבית ההשתדות. עזור, אומר, משהו מדהים פה. משהו שמאוד מאוד חשוב, הרבה אנשים לא מבינים כמה זה חשוב. האם אני סיימתי את זה? הנה, סעיף קופלמת ח' בזוהר. רק נעבור על זה בקצר. על כן לא צריך האדם בעת ששרוי בכעס לקלל את עצמו. כמה אנשים אומרים על עצמם מילות גנאי קשות בזמן שהם מרגישים שהם עשו משהו לא בסדר. אסור לעשות את זה. כי כמה מקטרגים עומדים עליו, על אותו אדם, שמקבלים דבר זה, כלומר שקללתו מתקיימת. ברגע שבן אדם אומר על עצמו, אני ככה ואני ככה ואני ככה, זה יש מקטרגים, כלומר מלאכים, שעומדים על האדם ומקבלים, אתה אמרת, אוקיי, אנחנו הולכים עם זה. בזמן אחר שמשה ביקש מיטה, דיינו במעשה העגל, שאמר מחנינה מספרך שכתבת, לא קיבלו ממנו, משום שהיה הכל לתועלת ישראל. בעצם הוא איים על בורא עולם לא להמית את ישראל. אתה לא אמר זה אלא מתוך כעס ודוחק, וכן קיבלו ממנו, אבל כן נשארו אלדד ומידד במחנה, ואמרו וניבאו, זה משה יאסף אל עמו, ויהושע יכניס ישראל לארץ. לא ניכנס לפרטי פרטים פה, אבל כמה זה חשוב מה שאנחנו אומרים. וזה כרציני, כי למילים יש כוח. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ונסו איתך מכאן ההצלת סמכויות. אבל זה לא הצלת, זה לא נכון הצלת סמכויות. ההצלת בעצם כוחות. ונסו איתך במסע ולא תיסעת לבדיך, וכאן נולד המוסד של הסנהדרין. כמה שמשה גדול, הוא לא. התורה מלמדת אותנו, אי אפשר שבן אדם אחד ייקח על עצמו את כל המסע. חייבים לחלק פה את המסע להרבה אנשים. ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בחיתן באוזני אדוני לאמור. לא ניתן לך, רוצים בשר, יהיה לכם בשר. ואז מגיע, יורד את השכינה על 70 האיש, מכאן סנהדרין 71, 70 הזקנים יחד עם משה. המוסד הזה תפקד במשך יותר מ-1,000 שנה, 1,500 שנה. והיא כנוח עליהם הרוח והתנבאו ולא יספו. הם לא התנבאו ה-70 איש והפסיקו. כלומר, אבל הם קיבלו כבר את המסר, מה שנקרא חניכה, להיות המנהיגים של עם ישראל. וישארו שני אנשים במחנה, שם אחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים ולא יצאו אוהלה, והתנבאו במחנה. וירץ הנער, אני קורא פסוק כ"ז, פרק י"א, וירץ הנער ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה, ויאמר אדוני משה כלאם, הם מתנבאים, מה רק אתה פה הגורו שלנו? והתשובה של משה היא מדהימה. ויאמר לו משה, המקנא אתה לי? ומי ייתן כל העם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. שכולם יהיו נביאים, כלומר, וזה אפשר לראות, רק הרבי שלנו הוא יכול להתנבא. ומה זה אומר? כל יתר הבנים מתחזים. רק הגורו שלי הוא אמיתי, כל היתר מתחזים. רק החבורה שלנו הם אמיתיים, כל היתר מתחזים. זה לא התורה. הלוואי וכל עם אדוני נביאים. עוד מישהו מתנבא, ברוך הבא, בוא תתנבא גם כן. זה בעצם הרוח שהתורה נותנת, שלאף אחד אין את הסמכות או את הסגולה להיות היחיד. אנחנו שונים, אנחנו שבטים שונים, אנשים שונים. לכל אחד יש את הנבואה שלו. בסופו של דבר, אם נשלים את הידיעות של כולם והתפיסה של כולם והנבואה של כולם, נגיע למשהו יותר אמיתי. אי אפשר לסמוך על רק מישהו אחד. מגיע אחרי זה הסלב, ויש לנו את הפרוש, את הפרשת הסלב, והבשר, אני סעיף פסוק למד ג' פרק י' א', הבשר עודנו בין שיניהם טרם יקרת, ואף אדוני חרה בעם, ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד. אתם ויתרתם על המן, לחם מן השמיים. מי שאוכל את המן לא צריך ללכת לשירותים. המן מרפא אותך. אין אף פעם בעיות של חוסר עיכול, של בעיות אם אין לך זה ואין לך זה, וחוסר איזון ויטמינים. הכל היה במן. הכל היה במן. ואתה רוצה בשר, ואתה אוכל אותו בתאוותנות, היה קשה לעם להישאר במקום כל כך רוחני. וזה לא פעם אחת. והעיקר שבמקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים. המתאווים משון בעלי התאווה. ויסור העם, נסוע מחצרות והיו בחצרות. פרק י' ב' פסוק א', ודבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מרים אומרת לאהרון, מרים הנביאה, לאהרון הכהן, משה רבנו ואלה שני האנשים הכי גדולים. ויאמרו הרע כך במשה דיבר אדוני, לא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואמר אדוני פתאום אל משה ולאהרון ומרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. ופה מרים מקבלת צרעת. מורה עולם אומר להם, איך אתם מדברים על משה? אתם לא מייזים? אפילו אהרון ומרים נפלו. ואיחר אף אדוני בם וילך, וענן שם על האוהל ונראה מרים מצורעת כשלג. ואיפן אהרון ומרים והנה מצורעת. ויצעק משה אל אדוני, פסוק י' ג', אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. שם של 11 אותיות לרפואה. תשימו לב כמה נפילות יש פה, דווקא שאתה מגיע לשיא. כמה נפילות יש כאן? כי אנחנו בני אדם ואנחנו נופלים ואנחנו טועים, אבל תוך כדי הנפילות אנחנו מקבלים מתנות. הנה אל נא רפא נא לה לרפואה. נבואה שמועצלת לכל השבעים זקנים. אין כזה דבר אסון, אין כזה דבר נגע, אין כזה דבר עונש. בכל מצב של נפילה יש את הזרע של הצלחה. וזה המבוא לכך, זה פסח שני. נכשלת פה, תקבל עוד הזדמנות. נכשלת פה, תמיד תדע להוציא מזה את הטוב, כי אם נסתכל בצורה כזאת על המציאות, העולם יראה הרבה הרבה יותר טוב. זה לימוד אחד. אז אנחנו חוזרים להתחלה, מעשה המנורה. מה הסיפור פה? שבעה שבעה, וגם פה בתורה עצמה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ועל כך הזוהר מלמד אותנו דבר כל כך כל כך חשוב, בעיקר עם מסר לדור שלנו. מסר מאוד עוצמתי, מסר שבעצם קובע בעצם את היכולת שלנו להצליח במשימות חיינו. אנחנו נתחיל בזוהר בעלותך פירוש הסולם, סעיף 9. תחה זה, בואו ראה. באו לילה דבעה קודשה בכל לקטלה כל עינות בחורי כמד התמר, בשעתה דרמז לילה. אתו מזמרי נזמרי כמי. אמר לו, לא וידענו דעה ישירתה אחרה, מזמרים בניי בערה. באותו לילה, שרצה הקדוש ברוך הוא להרוג את כל הבחורות, מה נאמר? בשעה שנכנס הלילה, באו המלאכים לזמר לפני הקדוש ברוך הוא. הנה הולך להיות פה טבח במצרים. אמר להם בורא עולם, זה לא זמן לשיר. לא עכשיו. בשעתה התבלג לילה, בזמן חצות הלילה, התאר רוח צפון, התעורר רוח צפון של דין. וקודשה בכל כדי עבד נוקמין, והקדוש ברוך הוא נקם את נקמת ישראל, מתו כל הבכורות. וישראל עבדין שירתה בקולם, וישראל שרים בקול רם. וכדי נבד לון בני חורין מקולה, בורא עולם הוציא את כולם לחורים, כולם הגיעו למדרגות של נבואה. ומלאכים נילאי, וכל מה שיין כולו, אהבו צייטין לאון לקליון לישראל. והמלאכים העליוניים וכל המרכבות כולם, היו מקשיבים לשירתם של ישראל, בליל הסדר. בתרד התגזרו, ירישימו לבטאון מהודמה, מדמה דפסחה בתלת רשימין על המשקול ושתי המזוזות. אבל היה שם משהו מעניין, כל זה קרה אחרי שעם ישראל נימולו, כי בזמן שהיו עבדים, המצרים לא נתנו להם לעשות ברית מילה. ומאז כל הצוררים של עם ישראל, כולם גזרו על ברית המילה. מהמצרים ועד עד העידן החדש, אם זה העידן הסובייטי. לא מזמן. ורשמו בתיהם אותו אדם ומידם הפסח בשלוש רשימות על המשקוף והשתי המזוזות. אומר לנו משהו מעניין, שכאשר שמו את הדם על המשקוף והמזוזות של הפתח בערב פסח, הם ערבבו את הדם של המילה, מה שכתוב, ויאמר לך, בדמייך חיים, מה זה דמייך? שני דמים, הדם של המילה והדם של זבח הפסח. ושמו את זה על שתי המזוזות ועל המשקוף. הזוהר בפרשת בו אומר לנו כאין אות ה' רשמו על המשקוף. ה' זה הגנה, ה' זה גם חמש, מכאן החמסה. אז החמסות העתיקות היה להם אות ה' על החמסה. מה שנשאר זה שוב רק החיצוני, זה היד שיהיה. מהו הטעם שרשמו אדם על המשקוף ושני המזוזות? הרי מידו, כבר הסברנו את זה בעבר, משום שהוא רושם קדוש. כלומר, מה הקדוש? דמי חיי זה שני דמים. דם, אומר הזוהר, הדם של התלה זה דם של דין. תלה זה מזל אש, זה דין. תלה בגימטי הדם, וזה מזל של מלחמות, כוכב מאדים. אומר פרעה לבני ישראל, ראו כי רעה נגד בניכם, מה אתם יוצאים, אתם רוצים לצאת בזמן השפעה של כוכב מאדים, זה לא מביא מזל, זה מביא מלחמות וקונפליקטים ומריבות. אבל ישראל מעל המזל, לכן הם קידשו את החודש לפני שהם יצאו. אז זה הדם של הדין, הדם של התלה. הדם של הברית זה דם של ברית, דם של רחמים. אז ערבוב של רחמים ודין, הדם הזה יצר רחמים לעם ישראל ודין למצרים. זה שכתוב, ופסח השם על הפתח. אבל יש לנו פה שאלה, שואל הזוהר. כאן יש להסתכל. אם הקדוש ברוך הוא בא והרג בארץ מצרים ולא שליח אחר, כתוב אני ולא מלאך, אני ולא שליח. רושם זה שעל הפתח, למה? הרי הכל גלו לפניו, בורא עולם לא יודע מי בני ישראל ומי מצרי, למה אני צריך לסמן על הפתח? ועוד מה הוא? ולא ייתן המשחית שמשמע שהוא שליח, ולא יש חיטה, צריך לומר. אז כן היה שליח שהרג, מי שהרג זה היה שליח. אלא ודאי ככו, סעיף ת' שכתוב, ואדוני היכה כל בכור. והזוהר אומר, הרי ידוע שכאשר מופיע ואדוני, זה עירוב של דין ורחמים. כי זה ו. יש פה וו החיבור על תוספת. כאשר נאמר, ואדוני המטיר על סדום, איפה העירוב של דין ורחמים? ללוט ובנותיו זה היה רחמים, לבני סדום זה היה דין. השערבוב שנאמר ו, זה ערבוב של גם זה וגם זה. דין ורחמים. זה לא פועל באותה צורה על כל אחד. לכן שנאמר ואדוני היכה כל בכור, ואדוני, נאמר, זה בעצם השם ובית דינו, זה מופיע ברש"י. ובית דינו זה נמצא כאן, על כן כתוב המשחית. ובכל מקום. עדיין לא ענינו על השאלה, למה אם זה בורא עולם בכבודו ועצמו, הוא לא יודע מי אני. למה אני צריך לשים את האדמים על המשקוף ועל המזוזות? ועונה פה הזוהר בדבר מאוד מאוד חשוב, ובכל מקום צריכים להראות מעשה למטה, כדי לעורר כנגדו למעלה להינצל. בשביל זה היו צריכים לתת אדם על המשקוף ושתי המזוזות, כדי לעורר עליהם הרחמים למעלה. גם כן זה הקורבנות על המזבח, כדי שלא יימצא, לא יהיה נמצא משחית. כלומר, ממשיך הזוהר סעיף י', זהו במעשה, דיינו בקורבנות, ובנה שלא צריך זה כדגון בראש השנה. ראש השנה הוא יום הדין. ביום הדין עומדים עלינו בעלי לשון הרע לקטרג, על ישראל. ולא מספיק קורבנות. בראש השנה כל המלאכים הרעים, הקללות שקיללנו את עצמנו, עומדים עלינו לקטרג, מה זה לקטרג? כדי לעכב, להפריע, לעצור את הזרימה של השפע לכל השנה הבאה. בורא עולם בראש השנה נותן שפע אינסופי של חיים לכל אדם ואדם. השאלה, האם יש לנו כוחות שליליים שאנחנו יצרנו, אנחנו בראנו, שעוצרים את השפע הזה? ומעכבים את הזרימה שלו בחיים שלנו. מי יוצר את זה? רק אנחנו. מי יכול להסיר את זה? רק אנחנו. ולכן, לא מספיק בקורבנות לבד בראש השנה. צריכים דיבורים. דיינו תפילות ובקשות על ידי התפילה. אנחנו לא משנים את דעתו של הבורא עלינו, על ידי התפילה אנחנו בעצם מבטלים בכוח התפילה את הדינים שמעכבים את המזל והברכה בחיים שלנו. זה דיבורים. לא מספיק דיבורים בראש השנה, צריכים להראות מעשה. כמו שעמדנו ולמדנו, במה? שופר. כדי לעורר שופר אחר. על ידי השופר הגשמי מלמטה, אנחנו מעוררים כוח רוחני עליון שנקרא ספירת בינה, שזה כוח החיים, ואנו מוצאים בכל שופר זה רחמים ודין. אז הוא מסביר, שהוא לומד על ראש השנה, הדין זה החום של הריאות וההתלהבות של התוקע. והרחמים, בשופר יש תמיד לחות, זה המים. דין, אש ומים, שיש בתקיעת השופר. רחמים ודין יחד, הכל קרוי. כמו ששופר עליון ההוא שהוא בינה הוציא קול, שהוא זה אמפין, שהוא כלל של חסד, דין ורחמים. כמו מה ששמנו על, על פתח, קו ימין חסד, קו שמאל גבורה, המשקוף זה חכמים, חסד דין רחמים. זה בעצם מה שיוצר לנו הגנה. אבל אני צריך לעשות פעולה למטה. מה זה למטה? בעולם החומרי הגשמי, שנקרא למטה. העולם העליון, למה הוא עליון? כי הוא מעל התפיסה שלנו, מעל החושים שלנו, מה שנקרא על חושי. אוקיי? אני צריך לעורר את הרחמים בתקיעת השופר, לשבר בעלי הדין שלא ישלטו ביום ההוא. וכשהרחמים מתעוררים, כל נרות העליונים, דיינו הספירות, מאירים מצד זה ומצד זה, דיינו מימין ומשמאל, אז באור פני מלך חיים. וכאן הוא מגיע, אז איך זה קשור לפרשה שלנו? והנה בפרשה שלנו, אנחנו רואים סעיף י' א', בואו ראה, בשעה שהכהן נתכוון, משון כוונה, להדליק נרות למטה, היה מקריב קטורת הסמים גם, אז באותה שעה מאירים הנרות העליונים שהם הספירות. שוב, פה אנחנו מבינים מה זה כוונה. כשאנחנו מדברים על כתבי ארי, יש שער הכוונות. אין בעברית את המילה מדיטציה, כי המילה כוונה היא הרבה יותר עוצמתית והיא יותר כוללת. המילה כוונה משמעותה בעולם המקובלים מדיטציה. שבן אדם עושה כוונות, הוא עושה מדיטציה על פעולה מסוימת. מה זה עושה מדיטציה? הוא מחבר, הוא עושה ייחוד של הפעולה הגשמית שנראית לכאורה חסת משמעות, אז הדלקתי נר. אז תקעתי בשופר. בסדר, תעשה את החול, מה שאתה תעשה, ברוך הבא, תעשה מה שאתה רוצה. לא, יש עניין מיוחד למה בורא עולם נתן לנו סוד ואמר, בא ראש השנה, ואם אתם רוצים לבטל את הדינים, בראתי דבר כזה, זה נקרא שופר, זה קרן של איל, ואם אתם תוקעים בשופר בצורה שאני אראה לכם, אתם יכולים לבטל את הדינים. אבל לא מספיק לתקוע בשופר. כי זה למשל, אם בא בן אדם שהוא יודע לתקוע יפה בשופר, הוא בעצם חצוצרן. אבל הוא תוקע בשופר בשביל הפרנסה. האם הוא נתכוון פה? פה אומר הזוהר שכתוב באזור ויקרא, אשרי העם יודעי תרועה, לא תוקעי שופר, יודעי תרועה. מי שתוקע ומי ששומע את התקיעה צריך לדעת שבעצם על ידי הפעולה הגשמית של התקיעה אנחנו מעוררים כוחות רוחניים עליונים. וזה בעצם חוזר לאותו עניין. אנחנו חיים ביקום שהוא בעצם דואלי, קוטבי. קוטב אחד זה המציאות הנראית, הגשמית, החושית, שאנחנו תופסים עם ההיגיון של חמשת החושים. אבל אם זה המיקום, לא, זה רק צל של צל של צל של העולם האמיתי, עולם האמת. בעולם האמיתי ישנם מימדים אינסופיים, מרחבים שמעבר להיגיון ולחושים. שם כל היקום מתחבר לשלמות אחת עליונה, מה שנקרא עושה שלום במרומיו. איך אנחנו עושים שלום במרומים? כשאנחנו מייחדים ומחברים את העולם הרוחני העליון, שזה המימד הנסתר, יחד עם העולם הגשמי, שזה המימד הנתפס החושי. ושאנחנו מחברים את שניהם במה? בכוונה שלנו. שוב, כשהקורא נתכוון. אז מה זה כוונה בעברית? כוונה זה גם מדיטציה, זה גם משמעות, זה גם הבנה, זה גם התמקדות, זה גם חשק ורצון. אם תחשבו על זה. שאדם יודע לכוון, הכוונה הוא מפעיל את כל המימדים שקשורים בפעולה. גם העל-חושיים, גם הרוחניים והתובניים של העולם העליון, וגם יחד עם המעשה הגשמי עצמו, והכל מתחבר למשהו אחד. כשהכהן התכוון להדליק את הנרות, למטה, הוא יודע שהוא מדליק נרות למטה, הוא יודע שהנרות הגשמיים האלה הם בעצם ענף, צל, השתקפות של משהו למעלה. איפה למעלה? פה, רק בממד יותר גבוה. אז באותה שעה מאירים נרות עליונים, שהם הספירות. ולכן אל מול פני המנורה יאירו הנרות. איך יכול להיות? המשפט הזה הוא לא הגיוני מבחינה של הבנה פשוטה. הנרות מהירים במנורה לא אל מול, אלא אם כן אתה אומר הנרות שהם הספירות העליונות, אלו מהירים כנגד אלו, על ידי הנרות הגשמיים של המנורה הגשמית, אנחנו מעוררים ומדליקים, ולכן בהעלותך, שזה בעצם הסוד של כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים ואמורים להשקיע את המאמץ הרוחני לחבר את זה עם הממד הרוחני. ואם אנחנו לא מחברים את הממד הרוחני, אז מה עשינו? אז סתם הדלקנו נרות, אז מה? סתם אנחנו תפילין. גם קוף יכול להניח תפילין. גם ילד קטן יכול להניח תפילין. למה הם לא? כי אין להם את היכולת ליצור את החיבור בין העולמות. וכל תרי"ג מצוות עוסקים רק בדבר אחד. איך אנחנו מחברים את המציאויות הגשמית והרוחנית, את המימד התפיסתי הגשמי, שהוא בעצם סוג של קליפה שטחית של מציאות, הוא לא קיים ממש. זה בעצם ביטוי של משהו הרבה יותר עמוק. כמו שאנחנו קוראים למציאות של עץ החיים, למה עץ חיים? אני עומד מול עץ יפהפה, שעומד באמצע דשא רחב ידיים, ואני אומר, איזה עץ מדהים. שואלים אותי, אתה רואה את כל העץ? כן, נראה לי כל העץ. רגל, מה עם השורשים? לא חשבתי על זה. אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה את כל הבן אדם? לא, אתה לא רואה את הנשמה שלו. תכרות את השורשים של העץ, הוא ייפול. תכרות את הקשר בין הנשמה לבין הגוף, קרת. הגוף ייבול. תכרות את הקשר בין הכוונה לבין המעשה, יצרת מצווה מתה. איך אומר הזוהר? כי נר מצווה ותורה אור. אם אני עושה את הפעולה, זה נר. אבל בלי ההבנה והכוונה שאני לומד מתוך התורה, זה רק נר. אז בן אדם יכול להיות שיש לו מחסן ענק מלא נרות והוא יושב בחושך. כי בלי הכוונה, זה רק מעשה מת. כשאתה מוסיף את הכוונה, אתה מדליק את הנרות. איזה? על ידי הפעולה למטה, אתה יודע שאתה מעורר משהו למעלה. איך זה הגיוני? היום זה מאוד פשוט. כשאני מדליק את האור בחדר, האם אני נוגע במקור האור? בדרך כלל לא. בדרך כלל אני לוחץ על חתיכת פלסטיק על הקיר, היום כבר אני לוחץ על איזשהו שלט, ולידי זה אני גורם שהאור ידלק. האם אני חושב שזה מעשה ניסים? לא, אני יודע שיש קשר או חוטי או על חוטי בין המתג לבין מקור התאורה, לבין המנורה. אני לא רואה איזה מעשה כשפים, כי אני יודע, למרות שאני לא רואה את החשמל זורם בחוטים, אני לא רואה את הגלים של ה... יכול להיות שזה תת אדום וכן הלאה, בין המתג לבין בין המנורה, אבל אני יודע שזה קיים, ואני יודע שאני לא סתם לוחץ על מתג, אני רוצה להפעיל משהו שנמצא, ואני לא רואה את הקשר ביניהם, לא את החוט ולא את האלחוט. לנו זה נורמלי. למה זה לא נורמלי להגיד שאני מדליק נר במציאות הגשמית ואני מתכוון להדליק מציאות רוחנית עליונה מעבר לחושים, כמו הדלקת נרות שבת? מישהו ראה את השבת נכנסת? שבת נכנסת בשבע וחמישה. מישהו ראה אותה נכנסת? אף אחד. אז איך אני מתחבר למישהו שנכנס ואני לא רואה אותו? הדלקת הנרות, אני מדליק את אותה עוצמה, את אותה רוח של קדושה של שבת אצלי בבית. כשאני מדליק את הנר של חנוכה, אני מושך את ה... אני מוריד אורות עליונים מהאינסוף למטה. כשהכהן מדליק את שבע הנרות של המנורה, הוא היה מדליק את הנרות, את הספירות העליונות. ומה קורה שאני מלמד את עצמי כוונה? מה קורה שאני מלמד את עצמי שכל פעולה שאני עושה, יש בה שני ממדים? ההמשך. ונקשר הכל יחד, ושמחה וחדווה נמצאים בכל העולמות. זה שכתוב שמן וקטורת ישמח לב. מה זה אומר? שמחה? חדווה? כן. מה השורש השמחה האמיתי? אנחנו רואים, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד חומרני, ואנחנו מתוכנתים מינקות, שמה ייתן לנו אושר ושמחה? שנקנה דברים, שנצרוך דברים, כשנניע את גלגלי המולך של הכלכלה הקדושה על ידי צריכה מוגברת של דברים שאנחנו לא ממש צריכים. ואז אנחנו מינקות אנחנו כבר מתוכנתים להתחבר ולחפש ריגושים. מה הבעיה? שאני מחפש את הריגוש ואת המילוי מתוך משהו שקניתי, כלומר עושר, שלווה, שמחה. זה קנייה של מכונית יוקרתית, שעון יוקרתי, בית במקום מדהים, בית מפואר, כל הדברים האלה. מה זה נותן לנו? היי וביי. כי זה בעצם התמכרות. זוהי מערכת התמכרותית של חוויה. ואנחנו מתוכנתים מינקות להתמכר. וכשאנחנו מתמכרים לקניות, למותגים מסוימים, למאכלים ומשקאות מסוימים, אנחנו בעצם מחנכים אותם בשטיפת מוח בלתי פוסקת. אם זה דרך סרטים, אם זה דרך פרסומות, אם זה כתוב, אם זה שמיעתי, ברדיו, בכל הדרכים האפשריות. אבל מה זה נותן לנו? ריגוש זמני. כאשר אנחנו עושים את מה שנקרא ייחוד, כוונה, כשאנחנו מחברים את העולמות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אני מחבר בכל פעולה גשמית את המימד הרוחני. מה יצרתי? זרימה של שפע אמיתי. לא שפע אשלייתי של, אוקיי, יש לי סוף סוף את המותג, יש לי סוף סוף אכלתי משהו עם מלא, עם מלא סוכר. זה יוצר שמחה וחדווה בכל העולמות. זה יוצר את השמחה האמיתית. למה אנשים כל כך קשה להם להיות שמחים? כי אם אתה מאביס את עצמך בריגושים אשלייתיים, ברור שאתה כל הזמן בתהליך, כמו בצריכה של סמים, היי וביי. יש רגע של התעלות, ואחרי זה הקריסה. לעומת זה, כאשר אדם עוסק כל חייו, כל רגע ורגע, בייחוד, איך? אני מתעורר בבוקר, ישר מודה אני לפניך. אני כבר מחבר את עצמי עם נוכחות אלוקית. ואחרי כן יש ברכות, הנטילת ידיים, ואשר יצר, והנותן לשכווי בינה, ומלביש הרומים. כל פרט ופרט יש ברכה שקשורה לזה. מה התפקיד של הברכה? לעורר את השפע ואת הזרימה שלו בעולמות העליונים, אל המציאות של העולם הגשמי הזה. כשאדם חי בצורה כזאת כל היממה, הוא מתחיל להבין, להרגיש שהוא מייחד, מחבר את מה? את המציאות הריקה עם מקור השפע והשמחה. כי אנחנו נולדנו להיות שמחים. נולדנו לחדווה. אנחנו, זה לגיטימי, לא רק לגיטימי, חובה עלינו. מצווה גדולה להיות בשמחה. והשמחה האמיתית בתקיימה תהיה רק כאשר אנחנו עוסקים בייחוד. אם לא, אנחנו עכשיו בדור קשה מאוד. הזוהר מתאר את זה, נעשה את זה בקיצור, סעיף צ"ב ב' בזוהר של פרשת בעלותך. משום שבו בגבורה יתחרב ויבש בכל, משום משיח בן אפרים. יבש בתורה שלך, בדבורה שלך, בגופך, שסבלת כמה מיני איסורים כדי שלא ימות הוא, משיח בן אפרים. מה זה משיח בן אפרים? תמיד למדנו על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה העניין? אז זה כותב הגאון מווילנה הרבה, וזה מתוך הזוהר. ישנם שני סוגים של משיח. מה זה אומר? משיח בן יוסף זה השלב הראשון של עידן הגאולה. יוסף היה בנה של רחל, ורחל מסמלת את העולם הנתפס החושי. היא הייתה יפת תואר ויפת מראה, משהו חושי ונתפס. איפה רחל נטמנת ונקברת? בדרך בית לחם. רגע, עד עכשיו הייתם בדרך, יעקב אבינו, מה המרחק בין בית לחם לחברון? עוד יום הליכה ותקבור את רחל במערת המכפלה. למה לקבור אותה באותו מקום בהם הדרך? את יעקב ביקש שיביאו את הגופה שלו ממצרים, לקבור אותו בחברון. הוא לא יכול היה לקחת את רחל מרחק של כמה שעות הליכה לחברון? הוא ביקש ללכת על חומי ברגל ממצרים, לקבור אותו בחברון. למה לא יכול לעשות את זה לרחל? רחל תמונה בדרך. בבית לחם, בית המלחמה, סמל האדם קיים בעולם שהמלחמה בו אינה פוסקת. המלחמה נגד חושי הגוף הגשמי שמנסים להשתלט ולהסתיר את הכל. משיח בן יוסף זה המשיח של שפע שבעולם הגשמי. אנחנו בעולם של משיח בן יוסף. אנחנו רואים שפע אינסופי של סחורות, מותגים, סוגים שונים של מוצרים שיכולים לעזור לנו בכל מיני דברים. זה הולך וגדל מרגע לרגע. מצד שני, יש גם שפע עצום בגישה, באפשרות גישה לתורה, לספרות, שלא היה בהיסטוריה אפשרות, לא הייתה אפשרות כזאת בהיסטוריה. לגשת למקורות והכל בסמארטפון, במחשב. אתה יכול להיכנס לכתבים המקוריים של כל הספרים, לכתבי היד, בספרייה של, בספרייה הלאומית בירושלים, יש ספריות בכל העולם, אתה יכול להיכנס ולקרוא תוך כמה דקות, להיכנס ולקרוא את הכתב יד המקורי שממנו הועתק הדפוס בספר בדפוס, ולפעמים אתה יכול לבדוק. אף פעם בהיסטוריה לא היה כזה דבר. נכתבו ספרים בכל נושא אפשרי, ברוחניות, ביהדות, בקבלה. לא היה אף פעם עושר כל כך, אנחנו בתור הזהב. מצד שני, אז זה בעצם השפע של משיח בן יוסף. אז למה אני קורא לזה משיח בן אפרים? כי אפרים, אומר לנו הזוהר, זה מהשורש אפר. אין דבר יותר יבש מאפר. היבשושיות של הדור הזה, איך אומר, יבש בתורה שלך, שלומדים תורה, אבל רק ביופש, בלי שום כוונה רוחנית. הכל זה לוגיקה, הכל, אין פה שום דבר מיסטי. חס ושלום, מיסטיקה ביהדות, אין כזה דבר. מטאפיזיקה, בעל חושי, אין. ממש לייבש את הכל. יבש בתורה שלך, בנבואה שלך, ובגופך, שסבעת כמה מיני איסורים כדי שלא ימותו משיח בן אפרים. ביקש הרחמים עליו. מי? זה משה. אז זה משיח בן אפרים. משיח בן דוד, דוד היה בנה שהיה בן משבט יהודה, מבניה של לאה. ועיני לאה רכות, מצועפות. קוד. יש פה רמז בתורה, שלאה פשוט הייתה בעולם העליון הנסתר. לאה מסמלת את העולם הבא. לכן שיעקב היה יעקב, משון עקב, החיבור למציאות הגשמית, בת הזוג שלו הייתה רחל. אבל כשהוא עלה למדרגה של ישראל, שזה אותיות לי ראש, מעקב לראש, מי עכשיו בת זוג אמיתית שלו? לאה. העולם העליון, העולם הנסתר. ואז מתה רחל. היא נטמנת במדך במקום שכולם יכולים לראות. כי העזרה, התוכנה של ההתמודדות עם המציאות הגשמית. לאה ששייכת לעולם הנסתר, היא נקברת עם יעקב במערת המכפלה. ולכן משיח בן דוד, זה בעצם כאשר אומר הזוהר, יהיה זמן של כושר. את שאנחנו לא יודעים איך זה יקרה בדיוק. אנחנו נסתכל על היבשושיות של העולם, כמה חומרניות יהיה, וכמה רקנות וכמה אומללות, כי אין כי לא האוכל ולא הכסף ולא המותגים ולא הרכוש יכולים לספק את הצורך האדיר של האדם לשמחה וחדווה אמיתיים, שבאים רק כאשר אנחנו מייחדים את המציאות הרוחנית עם המציאות הגשמית. הייחוד הזה צריך לאמן את המוח רבות, בעיקר בדור שלנו, כי אנחנו כל כך שטחיים ושוליים. לכן, שתבוא שעת הכושר, וזה יגיע על ידי הפצת ספר הזוהר, יתעורר הכוח הרוחני אמיתי של העולם העליון הנסתר, זה זמן משיח בן דוד. ואז נבין את הסוד של שמחה אמיתית. לא חייבים לחכות למשיח בן דוד. הלימוד של הזוהר יכול לחבר אותנו לפני הזמן הזה. ולכן ספר הזוהר דיוק כתיבת נוח, שהוא כתיבת נוח, שספר הזוהר הוא סוד הביאור של המיתוק דמלכות דבינה שהיה בתיבת נוח, שהוא יסוד כל נשמת חיים. כלומר, מה היה העניין של תיבת נוח? היה מיתוק של הדינים, ולכן מי שהתחבר למיתוק הזה של הדינים ניצל במבול. אנחנו בדור של דינים קשים מאוד, כל כך הרבה כעס ופירוד ושנאה והתכחשות לכל משהו רוחני אמיתי, שנאה רותחת לכל דבר שמסמל רוחניות וקשר לעולם העליון. הכל גשמי, הכל פיזי. והסוד הזה של הזוהר, שהוא מחבר אותנו, מחבר אותנו לעולם האמת, לעולם הרוחני, והופך להיות התיבת נוח שלנו. ולכן, כשאנחנו מחוברים רק לשפע הגשמי, זה יובש, זה אפר. ולכן אין שמחת חיים ואין חדווה, וגם התרופות לא יעזרו וכו'. אבל התרופה היחידה זה משיח בן דוד, שזה בעצם על ידי הזו ההתעוררות להתחבר לפנימיות, לרוחניות, להתחבר לשפע האלוקי, להתחבר לאותה תודעה שכל מה שקורה וכל מה שעובר, הכל זה ביטוי של גשמיות של משהו שהוא הרבה יותר רחב. ולכן מומלץ פשוט לאמן את עצמנו על ידי קריאה של הזו, על ידי מדיטציה שאפשר למצוא באתר, חיים קבלה, יש תרגילים במדיטציה, פשוט להתאמן ולהשקיע בזה כדי שנוכל לפתח את אותו חלק של המוח המנוון שיכול לחבר אותנו לאורות של שפע ולהשיג סוף סוף שמחה וחדווה אמיתיים. לכן בעלותך את הנורות, שאנחנו מעלים את התודעה שלנו, אנחנו מדליקים את העולם העליון על ידי הפעולות של העולם הגשמי התחתון, אנחנו יוצרים בעצם את השפע האמיתי של השמחה האמיתית. בהצלחה לכולנו, לכולנו, כי כולנו צריכים את זה מאוד.